משפחה גרעינית. עורכת נעמה שוחט.
בית של החיילים, גלי צה"ל.
לאחר חופשה כפויה, השתקה, השבתה,
הדרה אפילו,
הדרה, בדיוק, הדרה. הנה אנחנו כאן עם משפחה גרעינית.
זה בגלל שאני חמץ.
שלום עליכם, שלום עלייך, מה העניינים?
אני בטוב.
כן?
כן, קצת מרגישה כאילו נתלשו ממני ילדיי היום.
וואלה, כן, קצת.
התרגלתי להיות איתם, והיה לי נעים. איזה
כיף, היה חופשה נדירה.
חופשה מצוינת. עשינו סטייקיישן. יש לזה כבר מינוח עברי?
סטייקיישן? מה, זה משהו שקשור לסטייקים?
בהחלט לא. זה חופשת הישארות.
כי כולם הולכים, והעיר פתאום משנה את פניה, וקל מאוד להיות בעיר.
בעיר או בכפר. הכל ריק. כל אחד ומה שהוא.
נהדר.
אבל בעיקר זה היה ככה מתחביבה, היה עיון סתם בווייז במהלך היום, לראות איפה כולם נמצאים.
לראות ממה את ניצלת כרגע, וואלה.
כן, היה מאוד מאוד נעים. מזמנו הרבה, ערכנו, כזה מין.
כן.
כן.
פה יש שני ימי הולדת במהלך החג. מה? כן, כי...
ילדי אביב.
כן, בדרך כלל זה לא יצא בפסח, אבל יצא פתאום בפסח, ושתי ילדות שנולדו בהפרש של יום, אז שני ימי הולדת, וגם, יודעת, גדולים, קטנים, ושמתי לב לכמה דברים. אחד, לראשונה השנה הזמנו ופעיל.
באמת?
כן,
נפלתם במפעיל?
לא נפלנו, עלינו.
אוקיי.
עלינו במפעיל.
שדרגתם למפעיל.
עלינו במפעיל, אבל לא מהמפעילים האלה שבעצם רוצים להיות כוכבי ילדים, ובינתיים יש להם רמקול וללא כישרון, אלא בן אדם ששולט בילדים בלחישה. את רואה קבוצה של ילדים מול גבר מבוגר, שכל ההפעלה שלו היא... בלחישה מוחלטת.
מאתגר קצת.
נהדר, נהדר.
ומה הוא עשה איתם בלחישה?
קפוארה.
אוקיי. קפוארה. אולי הוא העלה מחזות של שייקספיר.
קוראים לזה קפולדת.
קפולדת.
קפולדת. הילדים זזו, זה היה נהדר. לא יכולתי שלא לשים לב שסביב יום הולדת, כמות ההשפעה שמיוצרת, למרות שמנסים לא, זה בלתי אפשרי. אני ממש...
טוב, אתה לא באמת תרחץ כלים רב פעמים, זה לא באמת, אתה יודע, אנחנו רוצים להגיד שנעשה את זה, אבל...
לא, אבל לא רק זה העטיפות של כל הג'אנק המכונה מתנות.
רגע, למה עם הסיפור הזה שלך? הייתה לך את היוזמה הזאת של המתנה אחת?
היא לא תפסה.
זה לא תפס?
היא לא תפסה, לא.
אני לא מאמינה. זאת היוזמה נהדרת, נזכיר למאזינים.
השחתה.
שעמדת מאחורי היוזמה, להפסיק את ריבוי המתנות, ושיתנו כולם ביחד דבר אחד גדול.
או להביא דברים משומשים, גם זה היה פעם.
או דברים, לא משומשים, כן.
נכנענו.
משומשים זה לא מילה יפה, אבל דברים מהבית, דברים מהלב.
ייצרנו 16 טונות של זבל. לפחות אמרנו, נהיה סביבתיים בלי בלונים.
אוקיי.
זה יום הולדת ללא בלונים. טוב, אבל אין בלונים, אז צריך דגלונים. נכון.
שעשיתם אותם מבד, מסדינים משומשים.
לא עשינו אותם מסדינים משומשים.
נו, אז אתם לא באמת, לא שם, לא שם. עוד לא שם.
לא.
בסדר, יש לכם עוד דרך, ודרך זה טוב.
אירוע של הפרזה גדולה, כל הדבר הזה.
כן.
ועם זאת, אני חייב להגיד שקניתי לילדות מתנה, שאני שמח בה מאוד.
נו.
יש מין מיקרוסקופ קטן כזה, שהוא נכנס ב-USB למחשב.
נכנס ב-USB למחשב?
כן, וזה מין כמו מצלמה כזו שמגדילה פי אלף, ומי אתמול אנחנו חוקרים נמלים, שערות, עלים.
רגע, זה מחובה? או שאתה מסתובב עם זה, אתה מסתובב עם זה בעולם, איפה שיש את הנמלים?
לא, את אוספת את הנמלים, את אוספת את הנמלים, מביאה אותם הביתה, שם את זה על השולחן, שמה מעל זה...
כל צריכה את הסכמתן של הנמלים.
כן, זה עולה 130 שקלים, זה כל הסיפור, וזה פשוט... תהיה עולם חדש, עולם המיקרו.
אז אני שמה את הנמלים על הלפטופ? איפה אני שמה אותם?
על השולחן.
על השולחן פשוט, אוקיי.
פשוט על השולחן.
טוב, מאכילה אותם קצת בעוגת יום הולדת, שיהיה להם נחמד. אצלנו הגיע החלק השני של ספר שהיה מאוד אהוב. היה ציפורים לילדות מורדות. אני חייבת להגיד שהוא נראה לי כזה קצת ככה יבש וטכני.
מסכים איתך.
ולא מספיק, היי הופ, איזו אגדה יפה.
אני מסכים איתך.
אבל... הוא כנראה מותאם מאוד לדור של היום, הילדות מכורות.
נכון, נכון.
יכולות לקרוא על עוד ועוד גיבורות.
אני מסכים.
ממש, אחת אחרי השנייה.
למרות שאין שם שום פואנטה בכלום.
כן, אנחנו, כן, אני לא יודעת. בקיצור, לא, לא, לא מזהה את סוד הקסם, אבל הקסם קיים, והגיע חלקו השני, כן. סיפורים, כן, להיות כן, ברודות כן. שתיים. ושמעתי דיאלוג מצחיק מהחדר השני, שהגדולה מכריזה בחדווה שיש, בואי נקרא על זאת, היא ארכיטקטית ומעצבנת. אז אני אומרת לה, אני חושבת שהיא ארכיטקטית ומעצבת. אז היא אומרת, את מעצבנת, בסדר. כל כך רציתי שהיא תהיה ארכיטקטית ומעצבנת. רצינו לקרוא על מישהי מעצבנת.
וואלה.
הם בכל זאת קראו עליה ונהנו מאוד.
בחצי השני נדבר על משהו מעצבן, שופינג, משפחות בקניון, משפחות בקניות, טרפת הקניות, איך דוחפים לילדים שלנו דברים שאנחנו לא צריכים, איך הילדים מתנהגים, איך אנחנו מתנהגים בקניות, נהיה ב-My Baby בירקה, נדבר עם הבעלים, וכל מיני עניינים. עוד מעט, עדכון חשוב לחוקי הטאקי, דבר ש...
וואו, מישהו, הוא... מישהו לא נחשף לדבר? טוב, נעדכן את האחרונים לא נחשפו. זה כן. היה, נפל דבר אצלנו בחופש שלי
לגמרי.
בעניין הזה.
תכף נדבר על ההשפע שהשאירו המשפחות הישראליות בטבע, ונשאל למה זה קורה ומה אפשר לעשות עם זה. אבל הנה שיחה חשובה בשבילכם. כבר דיברתי עם יעל בתוכנית הבוקר, אבל בבוקר בטלוויזיה זה שיחות חטופות כאלה. רציתי לעשות את השיחה הזו יותר לעומק. אישה, בעלה של יעל, היי יעל.
היי יעל.
פרסם את הפוסט הכי ויראלי, לא יודע, בכמה זמן האחרון, שבו הוא מספר איך הוא ומשפחתו התפקחו מחברותם בקבוצת הבלתי מחסנים. הם נחשפו לנתונים האמיתיים, חיסנו את הילדים, ועכשיו שערי גיהנום נפתחים עליהם, מכמובן של הלא מחסנים. יעל, מה נשמע מאז הבוקר?
מצוין, מה שלומכם?
יופי, יופי.
טוב. בוא כן נעשה אבל סקירה של,
כן,
של הייתם, מהות
הייתם,
הפוסט.
הייתם בלתי מחסנים קודם כל, שם אנחנו מתחילים, נכון?
נכון
למה?
נכון.
למה?
נחשפנו לנתונים שנראו לנו מאוד אמינים, הרבה מידע. שהוא היה מאוד מתוחכם, הוא היה מתוחכם מספיק כדי להפיל בפח אותי מהתואר בהצטיינות שלי ואת בעלי. דברים מאוד משכנעים.
איך נחשפתם, איך נחשפתם למידע הזה, מותר לשאול?
דרך האינטרנט, דרך הפייסבוק.
אוקיי.
בקבוצות שונות.
כלומר, מראש הייתם אנשים שאומרים, היי, לא נעשה את הדבר באופן אוטומטי, אלא נחקור, שזה דבר שהוא לגיטימי, ורבים מאיתנו עושים את זה.
כן, רק שהפאק כאן, סליחה, היה שלא הלכנו למקורות המידע האותנטיים, האמיתיים. חשדנו, נחשפנו למקורות מידע שמותים, שעטו את המידע, ומרגע שנחשפנו אליהם ולא קיבלנו,
רגע, יעל? הלא מחסנים השיגו אותה בסוף.
חס וחלילה. טוב, שאלת... המצב לא פשוט, והם עשו מעשה אמיץ מאוד מאוד עם הפוסט הזה. אני לא... הוא ויראלי, אבל לא מספיק ויראלי. אתה יודע שעד שעורכת התוכנית הפנתה אותי אליו, לא ראיתי אותו בכלל?
יכול להיות שהיית במצב רוח של חג או משהו כזה, זה בכל מקום... זה מופיע.
אבל אני יכולה להגיד לך שתגובות שאני קיבלתי, כי שיתפתי אותו, אני לא בטוחה שאפשר ממש ממש לחדור את החומה הזו, את חומת הקונספירציה. מי שחושב שזו קונספירציה, יחשוב גם עכשיו שזו קונספירציה.
מדובר בעוד קאט. יש כרגע כמה קאטות שמסתובבות במרחב של האנושות ושל ישראל, וזו קאט.
אז אני לא יודעת אם זה קאט. אני דברת על חשיבה קונספירטיבית באופן עקרוני, יש במנגנון שאתה לא יכול לחדור אותו. כי אם שום דבר הוא לא אמת, גם הדבר הזה אינו אמת, וגם זה מוטה. אין דרך לחדור את זה, גם אם אין לזה, אתה יודע.
יעל שווה אלינו, יעל? יעל?
כן, אני איתכם.
אוקיי. יופי, אוקיי.
בסדר.
אז נחשפתם למידע השגוי, כי הוא באמת נמצא באזורים מאוד גבוהים בחיפוש של גוגל, יש להגיד, שהמידע השגוי הוא לצערי המידע הראשון שעולה ברבים מהחיפושים.
נכון,
והוא
היה מאוד משכנע, וממש נשאבנו, נסחפנו, כשנולדה הבת שלי, היה לי ברור שאני לא מחסנת אותה, ושכנעתי את בעלי. הוא נורא נבהל, נחשף למידע, ולא היה שקט כל השנים האלה שהיא לא הייתה מחוסנת שנתיים וחצי. הוא לא היה שקט, ואני פשוט לא רציתי לשמוע מזה. כשהייתה, התחילה מגפת החצבת, הוא החליט פשוט שוב פעם להיכנס בנושא, להתחיל לחקור את זה מחדש, כמו שהוא כתב בפוסט. והוא התחיל להגיד לי, יש מחקרים, תקראי, שלח לי מחקר אחרי מחקר אחרי מחקר, אמר לי, דברי עם הרופא הזה, דברי עם האימונולוגית. הם רוצים לעזור לנו, אני דואג. הוא לא ישן בלילה, לדעתי, חודש.
תגידי, בואי נדבר שנייה מה קרה ביניכם כזוג. כי הלכתם דרך מסוימת ביחד, ופתאום הוא חתך מהשביל לשביל אחר. תגובתך המיידית הייתה קודם כל התנגדות.
כן, כמובן. מצד שני, חבר ילדות טוב שלי, מאוד מעורב בתחום האמת על חיסונים, תומך חיסונים, וברגע שהוא ראה את כל הפעילות של בעלי במידה, אתם מדברים על חיסונים וחיסונים בחירה מושכלת, הקבוצות המתנגדות, הוא אמר, אני יכול לדבר איתו, זה יפריע לך, אני בעד חיסונים, זה יפריע לך אם אני אדבר איתו. אמרתי, לא, בכיף, דבר איתו, אני מאמינה בחופש, בדברים שבן אדם צריך ללכת את המסלול שלו, והוא הלך את המסלול שלו, והוא הגיע למסקנות שלו, צריך לשכנע גם אותי.
כן, מוזר שרבים כמוך שהם בעצם בעד חופש ומזה הגיעו גם להתנגדות לחיסונים. בעצם בקבוצות האלו אנחנו מגלים שהם מתנגדים בצורה מאוד חוסמת, מאוד מתנגדת ומאוד לא שוחרת חופש ובחירה, נכון?
נכון מאוד. הקבוצה, אנחנו פשוט לא היינו מודעים. לא ידענו כמה היא סגורה. חשבנו שאנשים באים, מדברים, משותפים, שהסיפורים תמיד חוזרים על עצמם. הסתבר לנו שאנשים נחסמו. אנשים שבאו בהתנגדות נחסמו. אנשים שעלתה להם התנגדות נחסמו.
אנשים שבאו עם שאלה ספציפית לגבי חיסונים, ברגע שזה סתר את האג'נדה של קבוצת מתנגדי החיסונים, הם פשוט, התגובות האלו נעלמו, שהם נחסמו, נכון?
כן, יש דוגמה אחת שאני יכולה לחשוב עליה ככה בשלוב חוץ משלנו, שמישהו שפשוט אמרה את האמת שלה, אתם צריכים להתחיל לקבל מידע אמיתי, אתם מקבלים מידע לא אמיתי כאן. מהר מאוד העיפו אותה. אצלנו במקרה שלנו, יובל בעלי פרסם את הגרף המעודכן הנכון יותר.
שמה?
התחלואה או התמותה הזוכרת מחצבת. זה היה גרף מפוברק שנתקלנו בו מוקדם בדרך.
זה, אני יודעת, זה הגרף שבעצם, זה הגרף שמדבר על האם בעצם הירידה הגדולה בחצבת הייתה הרבה לפני שנכנסו לחיסונים, או שבעצם זה תודות לחיסונים, שכמובן זה תודות לחיסונים, ויש גרפים מזויפים שמסתובבים, זה נכון.
בדיוק. וכשבעלי עלה את הגרף הזה לקבוצה, בהתחלה היה דיון קצר, ולאחר מכן הפוסט נחסם לתגובות, בעלי שאל בצורה פרטית את אחת האדמיניות, מה קרה, למה חסמתם את הפוסט לקבוצה, והם שירו אחריות, אמרו, זה לא שלנו הגרף הזה, תביא משהו משלנו, אם אתה רוצה לדבר איתו.
מה האינטרס שלהם בעצם? רגע, בואו נשאל, רגע, מה האינטרס?
זה נורא מעניין מה שקרה.
כן.
מה שקרה אחר כך היה שבעלי הביא עוד איזשהו מחקר, שהיה נראה לו משהו שהוא נתקל בו בקבוצה והוא רוצה להעלות את זה לשאלה מחדש אחרי שהוא כבר שאל את זה במדברים על חיסונים וקיבל את דעתם של המומחים. אחר כך הוא פשוט נחסם. וכשהוא פנה שוב בפרטי לאותה אדמינית ושאל אותה מה קרה, היא כתבה לו טרול, הצביעות שלך, לא יודעת, מגעילה או משהו כזה. והוא היה בשוק, כאילו מה טרול? אני לא טרול, אני לא מחסן, אני כמוכם, מה קרה?
אני אחד מכם. אבל מה האינטרס, מה בעצם האינטרס שלי כפי שאת תופסת אותו?
זאת שאלה שנשאלת הרבה פעמים, ולכל אחד יש תשובה משלו. יש אלף תשובות כמו שיש אלף אנשים ששואלים את השאלה הזאת. ואני לא יכולה לדבר בשם אף אחד אחר שהוא כרגע מתנגד חיסונים. אני רק יכולה להגיד בשם עצמנו, אנחנו לא עשינו את זה מתוך פחד. מרגע שנחשפנו לנתונים שנראו לנו מיימנים, זה קצת זרק את תפיסת העולם שלנו הציד על איזשהו משהו מאוד לא מיינסטרימי. והפסקנו להאמין לרופאים, והפסקנו להאמין למחקרים, ואמרנו כאילו, יש את האמת הזאת שהם מסתירים מאיתנו. קונספירציה.
וואו.
ובשלב הזה קשה מאוד כבר לחזור אחורה ולהגיד, אוקיי, אבל הנה אמת מדעית, הנה נתונים מדעיים, אין מצב שכל האנשים האלה פשוט ביחד, כאילו...
תגידי, איך הרגשתם בחודשים האחרונים כשיש לחץ גדול מאוד? של התקשורת, אפילו שלנו אישית, של השיח הציבורי, נגד הקבוצות האלה של מתנגדי החיסונים. התגודדתם ביחד, כמו הפינגווינים האלה בקוטב, שנצמדים אחד לשני כדי...
אתה מדבר על מתנגדי חיסונים?
כן, כן.
אני רק יכולה להגיד מבחוץ, זה נראה שיש תחושה של מתקפה, של התגוננות, של תחושת קורבנות, שעוד יותר מקשה לצאת לאור, ובגלל זה נורא נורא התחלנו בכתיבה של הפוסט על לא לקרבן אותם, לא לפנות אליהם במילים קשות כמו קאט, או מילים יותר מדי קיצוניות, כדי לא להרחיק, אנחנו רוצים לקרב אלינו באססים.
אז תגידי באמת, כיוון שהייתם בפנים ועזבתם וזה, אז מה המפתח לפיצוח הקבוצה הזאת? אני מבין שאת נגד דיבור קשה, הוא לא עושה כנראה שום תועלת, עובדה שהקבוצה לא מתפרקת. אז מה הדרך כדי לפרק את הדבר הזה?
ומה הדרך שלך, אחרי שאמרת משהו מאוד יפה, של השיבה אל האמת, השיבה ליכולת להאמין בדברים שהם, אני יודעת, נבונים, טריוויאליים, שייכים למדע ולקדמה?
אני חושבת שכשבעלי התחיל לשלוח לי מחקר אחרי מחקר, ודיברתי קצת עם אימונולוגים ורופאים שמתנדבים, עושים את זה בהתנדבות, אמרתי, אוקיי, יש משהו שאני, נגיד, נתון אחד שאני מאוד מאמינה בו, בוא נבחן אותו. הלכתי, קראתי פרוטוקולים, אני חושבת איזה 100 עמודים של פרוטוקולים של איזושהי ועדה שנאמר עליה ששם בעצם לא משנה, סיפורים. וראיתי ראיתי את הדברים כשורם, בעצם לא עשיתי את זה בעבר, איזשהו נתון מאוד מרכזי עבור מתנגדי חיסונים, פרוטוקולים האלה. לא קראתי אותם לפני, העמדתי לציטוטים שהוצאו מהקשרם. רק כך פשוט הלכתי ובחרתי את זה בצורה ביקורתית. ניגשתי לאינטרנט ואמרתי, אוקיי, החיסונים לא מיגרו את המחלות, המחלות מוגרו בגלל היגיינה, עשיתי איזשהו חיפוש, והתחלתי לראות מידע שמפריך. ואמרתי, וואו, כאילו, איך האמנתי? זה כל כך ברור, זה כל כך מובן מאליו ההפרחה, איך לא חשבתי על זה לפני כן?
איך את מרגישה?
אחר כך ראיתי מטה-אנליזות של מיליוני ילדים, שמראות שאין בעצם עלייה בשכיחות. כמובן שתופעות לוואי נדירות מאוד מתרחשות, אבל ומקרים פרטניים יכולים להיראות כאילו משהו שקרה אחרי החיסון הוא בגלל החיסון. אבל מטה-אנליזות מראות שאין עלייה בשכיחות של מחלות, אף מחלה, בגלל אף חיסון. הם מאוד בטיחותיים והם מאוד יעילים במה שהם אמורים לעשות.
זה נכון, שוב, בלי להכחיש את מעט מאוד המקרים הפרטיים, נכון, מדברים פה על רוב מוחלט כמעט.
טוב, השיחה הזו יכולה להמשיך מבחינתי עוד שעה, אבל אנחנו חייבים לסיים. אז תודה רבה על הפוסט הזה, ואני מקווה שמישהו מהחברים לשעבר שלכם גם יתחיל באיזה דרך של חקירה אישית כדי לצאת.
תודה רבה, יעל לך ולבן זוגך, באמת, על המעשה האמיץ הזה. תודה רבה.
ביי ביי.
ראינו בתי... בעצם שאני אומרת לה, המעשה האמיץ, כאילו, אתה יודע, בלם, אתה מבין? זה, המציאות הוא כך מקושקשת, שאני אומרת להם, וואו, זה מעשה אמיץ. זה היה, לפרסם את זה שאתם, כאילו...
זה מעשה אמיץ, מכיוון שזה...
במציאות של ימינו, זה מעשה אמיץ.
להתנתק מקבוצת ההתייחסות שלך, זה מעשה מאוד אמיץ.
כן, זה מה שנייה. כן.
עכשיו אנחנו מדברים על הטינופת שאנחנו משאירים בשמורות הטבע, ראינו את התמונות.
נחל פרוד, אני חושבת, הוביל במצעד המתונפים?
אין לי מושג. נשתדל לא להשתמש במונחים שיפוטיים כמו הישראלי המכוער וכל מיני כאלה, אלא נשאל באמת מה היקף התופעה ומה אפשר לעשות.
מה אפשר לעשות, נשאל. נחשוב קדימה, נחשוב חיובי.
הנה דוקטור מאיה נגב מבית ספר לבריאות הציבור באוניברסיטת חיפה. אהלן מאיה.
היי.
שלום, צהריים טובים.
אני חושב שראוי לקרוא לך מאיה כרמל, אם את בחיפה, ואם את... זה היית צריכה להיות בבן גוריון, אבל בסדר. תגידי, למה אנשים משאירים את הזבל שלהם בטבע? חקרתם את זה.
כן, אז למה מלכלכים? יש כמה סיבות. שום דבר שיפתיע אתכם, אבל מחקרים מכל העולם מראים. קודם כל, תיאוריית החלונות השבורים, זאת אומרת, במקום שיש לכלוך, אנשים יוסיפו. אם הפח כבר מלא ועולה על גדותיו ומסביבו 20 שקיות מלאות, אנחנו נוסיף עוד שקית, כי מה זה כבר משנה.
נכון.
ובעצם לכלוך מושך לכלוך ונורמות של לכלוך. זה דבר ראשון. דבר שני, אנשים תופסים לכלוך בצורה שונה. למשל, יש אנשים שבחיים לא יזרקו שקית של חטיף על הרצפה, אבל הם יזרקו 10 בדלים של סיגריות ביום על המרחב, ו... גם בדל של סיגריות זה לכלוך, צועת כלבים שכשאני הייתי ילדה לא היינו עושים ולא חשבנו שזה לכלוך שאנחנו צריכים לאסוף, אז אנחנו יכולים גם לשנות את היחס שלנו למה זה לכלוך. נימוקים נוספים, הפח רחוק, לפעמים זה עצלות, לפעמים זה הרגל. בישראל יש לנו גם שימוש נרחב בכלים חד פעמיים ושקיות ניילון, אז מהר מאוד מה שאכלנו בו בפיקניק הופך ללכלוך. אין לנו חוקי פיקדון למקבוקים גדולים למשל, גם זה מעודד לכלוך, ואלה הדברים העיקרים שאנחנו רואים בטיולים.
אבל יש גם דברים שהם עמוקים יותר, לא? סליחה, מאיה, יש גם דברים שהם עמוקים שקשורים לקשר בין אדם למה שהוא מרגיש שהוא מקבל מהסביבה ומהמדינה לעומת מה שהוא נותן, דברים כאלה.
או קשר בכלל למדינה.
המחקרים באמת מראים שחוסר של תחושת שייכות למדינה או תחושה חוסר תחושה שהטבע הוא בעצם הבית השני שלי או הבית שלנו, והם גם תורמים לזה. ובנוסף, היעדר חינוך, אין לנו היום בישראל חינוך לניקיון, אין לנו אכיפה כמעט, זאת אומרת נדיר מאוד לקבל קנס על זריקת זבל, ויש יוצאים מן הכלל שנדבר עליהם, ולפעמים פשוט היעדר תשתיות, זאת אומרת יש מקום שפחים גם יהיו פותרים את הבעיה.
למרות שנגיד בקרן קיימת אומרים שדווקא הוצאת הפחים עוזרת לשמור על הניקיון, כאשר הדרישה היא לאנשים, קחו את הזבל שלכם אתכם ושימו אותו ביציאה או באיזה פח מרכזי, אל תשאירו ביער. טוב, מה עושים? אני תמיד בעד אכיפה מטורפת. מה את?
כאילו זה לא כזה מטורף לשלוח פקחים בפסח רק לכל המקומות המועדים, מעברי זה. לרוב אתה באמת אומר דברים קיצוניים, אבל הפעם אתה אומר משהו שהוא די...
אני מדבר על פקחים עם מצ'טות.
הבנתי. חשבתי שעם הפנקס הקטן של הדוחות, אבל...
לא, לא.
אז באמת המצב בישראל הוא עקום, אנשים מלכלכים והרבה ואין מודעות ואין חינוך ואין אכיפה, ואנחנו רואים שבכנרת בסוף כל פסח מוציאים מאות טונות של אשפה. יש גם מגמות קטנות של שיפור ויש גם התחלה של עשייה ברמה הממשלתית, אבל בינתיים אנחנו יכולים ללמוד הרבה מהעולם, כי הרבה מדינות בעולם התמודדו עם הבעיה הזאת והצליחו להפחית משמעותית את כמות הפסולת. מדינות כמו למשל אוסטרליה, שמי שמבקר מספר שהיא בסך הכל נקייה, גם היא התמודדה עם בעיה קשה של פסולת ולכלוך ברחובות. ומה שהם עשו זה הם לקחו את זה כתוכנית לאומית, שהם השקיעו משאבים בפיתוח תוכנית אסטרטגית עם כמה מרכיבים בסיסיים שהובילו להצלחה. מרכיב אחד זה הנהגה. זאת אומרת, מישהו שקם בבוקר וזה התפקיד שלו לשמור על הניקיון. זה לא תחת סביבה ולא תחת שפע, אלא באמת מנהיג שיכול להוביל תהליכים. בנוסף, שיתוף פעולה עם כל הארגונים הרלוונטיים, כולל חברות פרטיות ואפילו אלה שמייצרות את המשקעות או הכלים. דבר שלישי זה לתת לרשויות המקומיות משאבים להוביל בעצמם תהליכים, כי הבעיה של לכלוך היא שונה מעיר לעיר, ואפילו בתוך ערים. הבעיה, הלכלוכים בדרום תל אביב הם שונים מצפון תל אביב ומירושלים, ומה שהם מצאו באוסטרליה זה שאם הם מלמדים את הרשויות המקומיות, שכמובן אחריות גם הרבה מהשטחים הציבוריים, כן, כשאנחנו הולכים לים או לטבע, אם זה לא שמורת טבע בתשלום, אז בדרך כלל הרשות המקומית אחראית לנקות, שהם עוזרים להם להוביל את ה... לראות מה הלכלוכים הבעייתיים, מה האוכלוסיות הבעייתיות שוב, האוכלוסיות יכולות מאוד מגוונות. באוסטרליה לא מצאו אוכלוסייה אחת שמלכלכת יותר, אבל כל אוכלוסייה והמנהגים נגיע לכלוך שלה, ולמצוא את הגישה שמתאימה לאותו מקום. אז למשל, במקום שבו אנשים היו זורקים הרבה פסולת גדולה בשכונה יחסית חשוכה, אז הם הלכו באמת על האכיפה הקשה, הם שמו שם מצלמות, כל מי שזרק קיבל קנס של אלפי דולרים אוסטרליים, וככה הם הפסיקו את זה. במקום שהוא יותר ככה קהילה שגרה ליד הטבע, אז הם עבדו יותר בצורה של קהילתיות וחברתיות וחיבור למקום, ומתוך הערכים האלה הובילו שינוי בעצם לא ביד הקשה, אלא בעלת המודעות.
יפה, אנחנו נעצור כאן. הלוואי שחלק מהדברים האלה יקרו, כפי שהממשלה הקרובה נראית, סיכוי נמוך. דוקטור מאיה נגב.
חשיבה סביבתית, לא ממש בראש
המעיינות שלנו. ממש למרבית הצער, לא.
המשרד להגנת הסביבה היום, לפי מה שאני שומעת, מקדם תוכנית לאומית לניקיון, ואני מאוד מקווה שבאמת זה יצא לפועל, כי מה שנקודה האחרונה שחשוב לציין זה שבמקרה של לכלוך יש כסף. יש בישראל קרן ניקיון שיש בה למעלה ממיליארד שקל, זה יכול להיות לכם חזוי. ככה שלא תמיד הבעיה היא הכסף, ופשוט הניקיון לא היה בסדר העדיפויות, וצריך להעלות אותו לסדר העדיפויות. אני רק רוצה לתת דוגמה אחרונה.
לא, 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 מה היה? זמנך תם, ואת פה נוגסת בישבנו של מישהו אחר, זה לא...
פות בישבנו של חיים שפיר, שזה בכלל...
תודה רבה רבה לך.
תודה רבה.
תודה רבה, שלום.
תודה לכם.
פוסט חשוב על לפייסבוק של חיים שפיר.
מטלטל.
חיים שפיר ממציא טאקי שמיישב סוגיה שקורעת משפחות בחגים. שלום חיים, מה העניינים?
שלום.
אהלן, אברי.
אז מה אנחנו מגלים? שבעצם אין דבר כזה טאקי סגור?
לא, זה לא היה העיקר של אותו פוסט.
זה היה חצי,
אי אפשר לשים טאקי על טאקי.
אבל זה ברור, זה כל אחד יודע.
לא יודע.
טוב,
תבהיר את העניין בקצרה.
תבהיר את כל העניין כולו, אוקיי.
אותו שחקן ששם את הטאקי הראשון, יכול לשים עליו רק קלפים מאותו הצבע.
נגיד שם טאקי כחול, יכול לשים 3, 4, 5 כחול. הוא לא יכול לשים עליו גם טאקי צהוב ומשם להמשיך. אינו יכול.
הוא יכול גם לשים קלפים ללא צבע, כלומר, או מלך, כן. או מחליף צבע, אבל הוא לא יכול לשים פתאום, בתוך הטאקי הפתוח, הוא לא יכול לשים פתאום כחול.
אני לא רוצה לומר מה דעתי על אנשים שעשו את זה עד עכשיו.
אבל אני שואל את עצמי, למה להקשות?
זה לא להקשות, זה החוק. חוקים של משחקים, זה דבר נורא חשוב.
יש לי שתי תשובות. התשובה הקצרה או ארוכה? התשובה הקצרה, זה כי אני הממציא ואני מחליף.
תמיד תשובה נהדרת.
התשובה היותר ארוכה זה שטאקי עם השנים כל הזמן נהיה יותר ויותר משחק טקטי ופחות משחק של מזל. וכל חוק שמגביר את האלמנט האסטרטגי והטקטי על חשבון עניין המזל, זה החוק שאני אבחר וזה החוק שאני אעצור.
נהדר. עכשיו לגבי החצי השני שאני מאוד אוטרלתי. אנחנו שנים שיחקנו כך שאפשר להניח את אותו טאקי צהוב שנותר לי ללא קלפים צהובים נוספים, להכריז עליו כעל טאקי סגור ושלום על ישראל. והנה אתה אומר שהשחקן הבא אחריי יכול, מה שנקרא, לחגוג לי על הטוסיק.
אוקיי, אני שוב אותו שיקול דעת. אם אני שם טאקי ולא כיסיתי אותו בלפחות קלף אחד, אני לא יכול לסגור אותו. למה קבעתי את החוק הזה? כדי שאדם שיש לו רק טאקי ביד ואין לו קלפים נוספים מאותו הצבע, יחשוב פעמיים לפני שהוא נפטר ממנו ושם אותו, כי זה יכול להכשיל אותו, כי הבא אחריו יכול לשפוך עליו את כל הקלפים מאותו הצבע של הטאקי. שוב, אותו שיקול.
אתה תמיד מנצח בטאקי? כשאתה משחק טאקי, אתה תמיד מנצח?
לא, אבל אני בדרך כלל מנצח. לא תמיד, אבל בדרך כלל.
מותר לך תוך כדי המשחק לשנות את החוקים לטובתך לרגע?
לא.
מה שנקרא טאקי זמני?
חוקי הטאקי התקדשו. אין יותר שינויים וזהו.
יאללה.
יפה שהטאקי הוא לא כמו העברית שאנחנו שחושה מה שהיא רוצה, שחיים שפיר ממשיך לקחת עליו חזקה ובעלות, והוא המלך של הדבר הזה.
חיים, תודה רבה רבה.
אני מקבל כל יום איזה 20 פניות לכל מיני סוגיות בשאלות והחלטות והכרעות בנושא הטאקי.
תודה רבה לך.
אלה חיים, זה עיסוק.
תודה רבה.
תודה רבה, להתראות. תכף נדבר על שופינג בחג, תכף.
אתם מאזינים לגלי צהל.
לקבלת המרצה, הקשב!
יש הרגלים שקשה לשחרר, אבל לפחות יהיה לכם קל להתחיל ללמוד. ממדים ללימודים. תוכנית הלימודים של צה"ל, האגף והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון ויחד למען החייל, המיועדת ללוחמים ואוכלוסיות ייחודיות, ומעניקה סיוע ללימודי תואר או מקצוע. לפרטים חפשו ממדים ללימודים בגוגל. שני שלישים מהתוכנית ממומנים מתרומות באמצעות יחד למען החייל וידידי צהל בעולם.
אחותי, שכי התקדמתי מהעסק? יפה לך.
כן, תפסתי.
מה, משקיע?
לא, תפסתי.
לקוח גדול?
לא, תפסתי אומץ.
ו?
וצלצלתי לסניף מעוף של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, וביקשתי ליווי למימון. קיבלתי סיוע לכל הטופסולוגיה, ליווי מול הבנק, והכל בעלות מיוחדת לבעלות עסק קטן כמוני.
מעולה. תני לי את הטלפון של מעוף.
בבקשה, כוכבית 61 50.
הכספים, משרד הכלכלה והתעשייה. כלכלה חזקה בשבילך.
שמי שרה לייכט, נולדתי ברומניה בשנת 1929. שנים לא סיפרתי את קורותיי בתקופת השואה, עד שבאו אליי מיד ושם. כעת הסיפור שלי מונצח, למען הדורות הבאים.
לתאום צילום עדות בבית הניצול, התקשרו 02-644-3888.
עכשיו בגלץ, אברי גלעד ושרון קנטור עם משפחה גרעינית.
כמה משפחות הלכו בחגים לקניונים? כמה משפחות...
כן, הלכו.
שרפו זמן בכסף.
אפשר לראות את זה ככה, ואפשר לראות את זה בצורה רחבה יותר, שהם רצו מרחב ממוזג. בו לא צריך לא לרדוף אחרי הילדים ולא ללכת הליכה קשה ולא מישורית.
כן.
ואתה יודע, יש כל מיני סיבות.
יש הסכנות מועטות.
כן.
למעט סכנת ההתמכרות לקניות.
יש מיץ.
יש מיץ, ברוך השם. בואו נדבר חצי שעה על שופינג עם משפחות. מה הם הכוחות העובדים עלינו? מה אנחנו קונים? איזה צרכים ממלאות הקניות? הנה רונן יעקובסון, פסיכולוג הבית, מטפל בילדים מתבגרים ומשפחות בקליניקה בירושלים. מה העניינים, רונן?
מה העניינים?
טוב.
תנו לי לגשת לסוף.
בבקשה.
אוקיי? בוא אני אתר את כל השיחה שלנו.
יאללה.
או, לא ללכת עם הילדים לקניון, ולא ללכת איתם לקניות. הקניון והמרחבים הקמעונאים שמגיעים אליהם ילדים, מעוצבים באופן כל כך מתוחכם כלפי הילדים, שקשה לכולנו לעמוד מול זה.
יש להם, אנחנו רוצים לעמוד מול זה בכלל.
כן, אנחנו רוצים. המחקרים אומרים שההורים, קודם כל, מציבים לעצמם יעדים. הורים, למשל, רוצים לקנות דברים בריאים ולא יקרים. אבל הילדים משפיעים על זה.
רוצים לקנות ג'אנק ביוקר.
נכון, רוצים לקנות ג'אנק ביוקר. אני גם אומר ככה, הרי ההורים ישמעו את הרעיון, ויאמרו לעצמם, אוקיי, עכשיו אנחנו יודעים, הילדים משפיעים עלינו, אנחנו ניקח את זה בחשבון ונתנהג אחרת. אז המחקר בדק גם את זה, ומצא שהילדים משפיעים על פי שניים מוצרים ממה שההורים מדמיינים שהם יכולים להשפיע. כלומר, גם הורה שנכנס ואומר, אוקיי, אני מבין שהילד ישפיע עליי בכך וכך וכך, ואני אכן אקח את זה לחשבון, הילדים משפיעים פי שתיים מזה.
באיזה אופן? במה? במה לקנות או בהאם לקנות?
מה לקנות? האם לקנות? איזה בחירות לעשות? אלו מותגים לרכוש, למשל. מחקר מאוד מעניין, בדק את הנדנודים של ילדים. כלומר, איך הוא הגדיר את זה? כמה פעמים ילדים מבקשים את אותו דבר שוב ושוב. והוא מצא שילדים מנדנדים הרבה יותר כאשר המוצר עטוף בדמויות שהילדים מכירים. כלומר, פרזנטורים. עכשיו, המפרסמים, פרזנטור, וזה יכול להיות פרזנטורים של אנימציה. עכשיו, המפרסמים יודעים את הדבר הזה, המפרסמים והמשווקים, ושמים את המוצרים הללו בגובה של הילדים. בגובה העיניים של הילדים, וכך מוצרים כאלו נקנים הרבה יותר.
זה קורה אגב גם בכל סופרמרקט, זה דבר שמשגע אותי. למה את הילדות שלי? אמרתי להם, שימו לב ילדות, שימו לב שדברים עליהם בדיוק בגובה שלכן, מישהו עשה את זה בכוונה, רק שתדעו.
נכון, ומה שמעל גם פונה אל הילדים, כלומר במבט עין, הם מכוונים את זה שהדמויות על האריזות יפנו אל העיניים של הילדים. אגב, אחת העצות המעניינות במחקר הוא, אם הילדים מתאימים לזה, להושיב אותם על העגלה, וכך הגובה שלהם הוא מעל הגובה שהכימונאים והמשווקים מכוונים אליו.
כן, סלם אבל... בגובה של האורז המלא, זה לא מעניין.
כן, אבל בסוף תגיע לקופה, בוא.
נכון. ושם, כן, נכון, אתה לא יכול להתחמק מזה, זה בדיוק מה שאמרתי בהתחלה, לנסות להימנע. עכשיו, כשאנחנו באים לבדוק איזה בקשות של ילדים עובדות על ההורים, כלומר, כאן שימו לב, אני נותן עצות לילדים, נותן עצות לילדים. איך לבקש מההורים דברים שהם לא רוצים באופן כזה שהם יסכימו. המחקר מצא משהו מקסים. מצא שכשהילד עושה סצנה, הסבירות שההורים יענו נמוכה יותר. ושהורים נענים הרבה יותר כשהילד מבקש באופן פשוט. אנחנו חושבים שפשוט ההורה כל כך חושש מהסצנה המפורסמת, שכשהילד נוטה איתו חסד ומבקש באופן מנומס ונעים, ההורה פשוט נמס ומאפשר לו את מה שהוא רוצה בתור.
נכון.
איזה, ילד, גם... איזה ילד יש
כמה
לי.
כמה יפה הוא מבקש.
לעומת ההוא שפה השתתח, הילד שלי ביקש יפה, אתגמל אותו על כך.
לא, אנחנו גם מתבלבלים בין האיסור העקרוני לבין האיסור על הניג'וס. אצלנו בבית יש בלבול מאוד עמוק בין שני הדברים האלה.
אני אחת משיטות החינוך שלי היא תסכל את הילד שלך כל הזמן בקטנה. ללמוד, ללמד את הילד להתמודד עם תסכולים. אז גם כשהן מבקשות יפה, אני אומר להם הרבה פעמים, אם זה לא בקשה עניינית, אלא סתם איזה גחמה של מקולת או משהו, אני אומר לא.
כן.
אבל אני רואה שיותר קשה לי להגיד את הלא כשהבקשה היא ביפה.
הרבה יותר קשה, בטח.
אני ממש...
מי זה יצור הקטן והמתורבת הזה? אז מה אם הוא רוצה כרגע שני קילו
שוקולד? כאילו אני מלמד אותם שאין שכר להתנהגות מתוקנת. בסדר, אבל זה...
אז אצלנו יש שכר. אני מאוד נענית לבקשות יפות, כן.
אני רוצה עוד לעזור להורים ולסמן איפה אנחנו מוצאים במחקר שהילדים הכי מבקשים וההורים הכי נענים לדברים שהם לא תכננו, והמקום הזה הוא דברים לצריכה מיידית.
אוקיי.
כלומר... דברים שמיד הולכים לאכול אותם בחנות, כמו חטיפים או צעצועים שיפתחו עכשיו, הדברים הללו, זה המוקש הגדול ביותר שההורים שם הכי נופלים.
זה בגלל שהם יותר זולים, או בגלל שאנחנו צופים שהם גם ייתנו פה איזה רווח של זמן כלשהו? מעניין מאיזו סיבה
זה. זה שני הדברים. כן, יש כאן שני דברים. אחד, ההורה מבין שאם הוא ייתן את זה לילד עכשיו, אז יהיה לו שקט כמה דקות, וגם הילד, כיוון שהוא ילד ויש לו קושי לדחות סיפוקים, כשיש מוצר שהוא לצריכה מיידית, והסיפוק הוא כרגע, אז הלחץ כלפי המוצר הזה יהיה גדול יותר. אז יש פה משני הכיוונים, מין מוקש כזה, כלומר, זה איזשהו חשרון משני הכיוונים.
ככה לסיום. בדקת במחקר מה עושה התרבות השפע הזאת של כל הזמן קונים, כל הזמן יש שטף של דברים שבאים, נקנים, נצרכים ונזרקים. מה זה עושה לנפש?
בוודאי שלא טוב. אנחנו יודעים שהצריכה רבה לא מביאה את השקט הזה שמבקשים, הרי ה... כן. בעצם מה שהקנייה לכאורה מבטיחה זה שאם רק תקנה את הדבר הזה, יהיה איזה שקט נפשי, לא רק מול הילד, גם מול
ייפטר.
הצלחה.
יהיה איזה פתרון למה.
משהו ייפטר באופן זמני.
עכשיו, כשאנחנו מוצאים מחקר מאוד מעניין, שבדק לא רק על צריכה, בדק זה הקצה של ההמלצה שלי מההתחלה, לצאת לטבע. מחקר בדק ומצא שהליכה של חצי שעה בטבע מול הליכה של חצי שעה בתווך עירוני מלא פרסומות, והדגש הוא עד שהיה שם הרבה פרסומות, המצב הנפשי של אנשים שהלכו פשוט חצי שעה בטבע עירוני היה משמעותית יותר טוב, הדימוי העצמי שלהם היה טוב יותר, וכאן אם אנחנו במחקר של ילדים, אז המחקר בדק את זה כאן, מצא שהתקשורת בין ההורים לילדים שהלכו לטבע עירוני, לפארק, הייתה טובה יותר, בדקו את מספר האינטראקציות ביניהם, את התוכן של האינטראקציות בין הורים לילדים, כשישבו שתי קבוצות כאלה, חד משמעית, הליכה לטבע, אפילו אם זה טבע עירוני, טובה עשרות מונים.
יפה. רונן יעקובסון, פסיכולוג הבית, תודה רבה, שלום.
תודה, רונן.
המקום שהיה, אני מניח... להתראות, אני מניח המקום בין הכי מלאים בארץ, היה My Baby בירקה, מתחם קניות עצום. לילדים, אני מדבר עם מנהל החנות, עם ויסם קנען. שלום ויסם.
היי.
שלום וברכה.
איך עבר החג?
ברוך השם.
ברוך השם מה?
עבר מצוין.
אתה מדבר מצד הקופה או מצדך?
בטוח מצד הקופה.
אבל היה לחץ בטח מטורף, אנשים הגיעו במיליונים, לא?
נכון, מכל הארץ.
מה רצו?
במיוחד הסקטור הדתי החרדי.
וואלה.
הכיר אותנו פה ברמות שלא טענו לעצמנו.
ומה רצו לקנות?
קודם יש לנו את הפארק. בקומה השנייה, הם מגיעים יותר למטרת הפארק, אבל לשם שני השנה הם גם קנו.
כלומר, הם לא רק השתמשו בפעילות שאתם מציעים, אלא זה גם התבטא בקופה בסופו של דבר.
כיוון שלא הייתי לכם, אני מניח שהפארק הוא בחינם כדי למשוך קונים וכדי להסיק את הילדים.
לא, הפארק לא בחינם, הכניסה היא בחינם, והתשלום הוא פר מתקן, פר שימוש אטרקציה.
אוקיי.
אבל פה אנחנו מאפשרים להם להיכנס חופשי, יש את היחס האקסטרה שאנחנו נותנים, את השירות האקסטרה שאנחנו נותנים, הם מגיעים עם האוכל שלהם, לנו עושה קצת בלגן, אבל בסדר, אנחנו מבינים, זה אוכל שצריך לעבור כשרות. כן. הם לא יכולים בכל מקום, הם לא יכולים לאכול אצלי, כי אני בטוח בשבת, והמסעדות שיש לי, הם לא כשרות.
תגיד, ויסם, תנסה ככה, כבר עשית את הג'ובה היפה שלך בחג, אז תנסה עכשיו לענות לנו ככה בחינות. אתה מבין משפחה, נגיד, ברוכת ילדים, שלא מעבירה את הכל מילד לילד, אלא נדרשת כל פעם לצייד ולקנות ולהיכנס לחובות? אתה מבין מאיפה זה מגיע?
כן, אני מבין מאיפה זה מגיע. בוא לא לשכוח, יש לנו את הצעצועים הבסיסיים, הצעצועים החשובים, הם זה צעצועים של יצירה וקודקות, צעצועי חינוכיים, הם זה צעצועי חינוכיים, חברתיים, פאזלים, לגויים. זה דבר שעובר מילד לילד. היום תקחי דוגמה, יש אנשים שיש להם את הקופסה של לגו שרכשו אותה לפני 10 שנים, היא עדיין נמצאת בבית.
נכון.
ולא רק, יש אנשים שמעבירים אותה, יענו, עובר שנים מדור לדור. אם אני שחקתי עם מוצר של לגו, הבן שלי משחק עם אותו משחק.
כן, זה מוצר טוב, הוא מחזיק הרבה זמן, בניגוד להרבה דברים אחרים שמייצרים היום, שאינם מחזיקים הרבה זמן.
יש המשכיות, ומה שאת קונה היום, מוצר של לגו, בעוד 20 שנה את יכולה לקנות עוד צעצוע, והוא יכול להתאים בצורה, ואת יכולה לעשות עוד צורות על אותו מוצר.
נכון.
זה צעצועים אחרים. עכשיו, יש את הצעצועים הסינים שקונים בשביל החוויה הזמנית של הילד. צעצוע סיני כזה או אחר שלוקחים אותו בשביל אם זה רובי חיצים ואם זה קופה רושמת ואם זה צעצועים שהם זמניים. הטווח זמן שלהם הוא מאוד מאוד קצר. אם זה חודש, חודשיים וזהו, נקסט, הילד משתמם אחרי כמה ימים.
ברוב, הצעצוע נשבר לרוב לפני שהילד משתמם, בוא נודה בכך.
גם.
אבל מה לגבי דברים גדולים? כי אני חושבת שפעם באמת היו מעבירים גם, אתה יודע, מטובה, היו מעבירים גם בין משפחות, והיום, יאללה, אנשים מביאים, כאילו, מיטה חדשה.
שלא לדבר על הגלות, שלא לדבר על הגלות.
זהו, ארבעה טיולונים, כל הסיפור הזה.
נכון. יש פה צריכה במדינה הזאת שאף אחד לא מבין אותה. גם בסין לא מבינים אותה. אני טס לסין ואני יושב מול מתחלים.
אמרת שבסין לא מבינים אותה?
כן, בסין לא מבינים אותה. למדינה בגודלה בין 7-8 מיליון איש, נפשות, פתאום הצלחה של גודל של 50, 60, 70 מיליון, הם לא מבינים.
וואלה.
אוקיי.
אני עוד מעט יום כיפור, זה כבר נהיה, לצערי אני אומר חג, אבל בשבילנו זה נהיה חג. כי אנחנו מוריכים גלגלים בטירוף, קורקינטים, אופניים, רולרים, ומכינים את עצמנו חודשיים מראש.
אז אתם נהנים, אני מניח שאתם נהנים מלמכור המון, ומצד שני אתם אומרים לעצמכם, מה קורה עם האנשים האלה? לא?
נכון. מה עושים עם זה? עוד גלגל אופניים, עוד קורקינט, עוד רולר לילד, עוד מעט חופשת בית ספר, חופשה גדולה, נמכר אופניים בכמות מטורפות. ואם נלך לצד השני, לתנופות, בוא נגיד לו הצעצועים, אנחנו רואים שפתאום גם מתעצל ההורים, של מהצד של האמא, וגם מיטה אצל ההורים מהצד של האבא, וגם מיטה אצל הלקוח עצמו, מי שקונה, וגם עריסה בחדר שינה, וגם עריסה בסלון, וגם לול קמפינג בחוץ.
אני שומעת שגם ויסם היה מעדיף להחזיק פחות דברים יותר יקרים, ולהגיד לאנשים תקנו אחד ושיהיה ממש 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 טוב, ובואו קצת לשחרר את העסק הזה.
נכון, גם אנחנו אומרים זה לקוחות, לא צריך, אפשר להעביר ממקום, לא, לא, אני צריך, לא, לא, הלקוח הישראלי תמיד הוא רעב לקניות.
וואו, ויסם, תודה רבה על העדות הזאת. ממש.
תודה רבה, ויסם כנען מירקה, תודה רבה.
מיי בייבי,
שלום, שלום.
תודה רבה.
שלום, תודה רבה. שיחה אחרונה להיום מן הפרופסור עמליה סער מהחוג לאנתרופולוגיה באוניברסיטת חיפה, ואותה אנחנו שואלים איזה צורך ממלא את ההליכה לקניון. שלום, עמליה.
היי. איזה צורך ההליכה לקניון ממלאת? היא ממלאת לדעתי הרבה צרכים. א', הקניון הוא תקוע לנו, אנחנו לא כל כך בוחרים אותו, אנחנו חושבים שאנחנו בוחרים, אבל אנחנו נמצאים בתקופה של הקפיטליזם הצרכני. שמעתי רק את הסוף של הרעיון הקודם, אבל אני מאוד מתחברת. ההצפה היא כל כך גדולה, היא בעצם מבנה לנו את התשוקות, אנחנו כמו על איזה רכבת הרים של תשוקות לעוד ועוד ועוד מוצרים. אנחנו גם, אנחנו הקולקטיבי, אנחנו גם אנשים רפלקסיביים, אנחנו קולטים שזה מה שקורה לנו, ואנחנו גם מנסים להתגד לזה בכל מיני דרכים.
אבל הכוחות גדולים מאוד, והממשלה לא בהכרח עוזרת לנו בהתמודדותנו.
הפיתוי הזה הוא מאוד מאוד דומיננטי. עכשיו, בפסח למשל, בחופש, אז יש עוד כמה דברים. יש מסורות ישנות, שזה מתנות לחג.
חדש, ללבוש בגד חדש, נעל חדשה, ברור.
שהם נולדו בתקופה שבאמת היו קונים את הדברים האלה פעמיים בשנה.
חבר'ה, תפרו לי בגדים כיסים, לא רכשו לי בגדים כיסים.
אבל מה שקרה לנו זה שהחדש והישן נמהלו ביחד. החדש שאומר שאני יכולה בגד כל יום ושלא צריך כבר אירוע מיוחד, הוא לא ביטל את הישן שאומר, אוי חג, אני צריכה בגד לחג. אז זה דבר אחד שיש לו.
היחס ביניהם נשמר פשוט, זה מה שנשמר. כלומר, אם כל יום אני קונה חדש, אז בחג כאילו פי כמה וכמה.
או למשל, הרי אנחנו לובשים היום בגדים, זה כבר אין לי בגדי חג ובגדי חול. אבל עדיין אנחנו אומרים לתנו, רגע, אבל אני צריכה בגד לחג. עכשיו, חוץ מהדבר הזה, יש גם שבוע חופש שהוא חג ולא חג. אז מצד אחד, אנחנו אומרים, וואי, רק שדיע חופש, שדיע חופש, ננוח, ננוח, ננוח מאמרות. אבל אז מגיע חופש, ואנחנו נכנסים לאיזשהו סוג של פאניקה, בעיקר משפחות עם ילדים. כי יש איזה מין נורמה שנכנסה, שחייבים להסיק את הילדים ולעייף את הילדים. וכבר לא ברור אם הדרישה באה מהילדים, או זה ההורים שחושבים שיש דרישה כזאת מהילדים.
אבל אנחנו צריכים להאשים את המשפחות לדעתי. עמליה, אני חושבת שמאוד חשוב,
לי
לפחות. לא, אני אומרת רק בכלל, לא שאת מאשימה. אני חושבת שאנחנו צריכים לחזור ולהזכיר שהמרחב הישראלי לא מספק מספיק מרחבים טובים ללא קניות לאנשים.
חד משמעי.
אז אני רוצה כן ולא. אני חושבת שאנחנו, הקניון זה הדבר הכי זמין היום, הוא גם זמין בקצות האצבעות, נכון? כי לא צריך אפילו לצאת.
כן.
אבל, ובאופן מוזר הוא גם הכי זול. מצד אחד אנחנו הולכים שם בזבזים כסף, אבל אנחנו יכולים לגשת לקניון, גם רק ליהנות מהמזגן ומההפעלות ולשתות קפה, ולא בהכרח לקנות או לקנות מבצעים. זה לא מה הממשלה נותנת לנו או לא נותנת לנו. אנחנו בעידן של קפיטליזם צרכני, וזה מציף אותנו מכל עבר. זה מזמן פלש לנו ממש פיזית, הטלפון הפך להיות יד.
אבל ברור שמדיניות אחרת שמה לזה סייגים כלשהו ומטפחת דברים אחרים. זאת מדיניות, זה לא, הקפיטליזם הוא לא מאלוקים.
הקפיטליזם הוא
שאלה מעניינת עד כמה הממשלה ללא ספק היא עושה יד אחת עם הקפיטליזם, אבל אני קצת לא מתחברת לעניין הזה שזה או הממשלה תיתן לנו אופציות אחרות או הקפיטליזם. אני חושבת שאנחנו בעידן מאוד מאוד פרדוקסלי של קניות קומפולסיביות שהן חלק בכלל מהצורך שהיום כפוי עלינו להמציא את עצמנו כל הזמן מחדש, גם בפנאי, גם בעבודה.
גם בסטורי, גם בפייסבוק, גם בתמונה, גם בזה.
נכון, נכון.
ואנחנו ממציאים את עצמנו מחדש עכשיו ומסיימים את התוכנית. תראי מה זה, חייבים.
מה?
אנחנו חייבים לסיים.
שאנחנו צריכים לסיים לצערנו.
אבל אמר דברים נוקבים, תודה רבה.
תודה רבה לך, מהחוג לנטר.